בעצם, אני רוצה לגמור היום את נושא ארוכים טוב, ואז אפשר יהיה להסיק ממנו את המסקנות ולהמשיך הלאה בעניין של מה זה תלמוד תורה, מה רוצים להשיג ומה, איך לעשות את זה. רק דיברנו על ההיגיון של האוקימתא, ואמרתי שהגמרא שקוראת מקור במשנה או במאמרה המוראית שמדברת על מקרה, היא מסתכלת על זה במשקפיים קזואיסטיות. זאת אומרת, בעצם מדובר פה במקרה שבא להדגים עיקרון או להדגים כלל, ולכן הגמרא כשהיא שואלת איך הכלל הזה מתממש ונתקלת בבעיות טכניות, אז היא מציעה אוקימתא. אבל האוקימתא לא אומרת שמדובר במקרה המסוים שבו העמדנו את הגמרא, אלא האוקימתא זה המקום שבו נוכל לראות את ההופעה של הכלל הזה בצורה יותר ברורה, יותר נכונה. אז דיברנו על יום טוב שאחרי השבת בתחילת מסכת ביצה, ואמרתי שם שהגמרא בעצם מעמידה את זה, זאת אומרת הגמרא אומרת שביצה שנולדה ביום טוב תאחל או לא תאחל, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, לדעה שהיא לא תאחל, מדובר ביום טוב אחר השבת. הטענה הייתה שלא מדובר ביום טוב אחר השבת, מדובר בכל יום טוב. מה שהגמרא אומרת זה לא שהביצה שנולדה לא תאחל, אלא שאוכל צריך להיות מוכן. זאת אומרת, היא אומרת את החוק הכללי. הדוגמה הייתה ביצה שנולדה, אבל זה בא להדגים עיקרון כללי. העיקרון הכללי אומר שאוכל ביום טוב צריך להיות מוכן. אי אפשר לאכול, אסור לאכול ביום טוב אוכל שהוא לא מוכן. אך ספציפית לגבי הדוגמה של ביצה, זה פשוט לא נכון, בגלל שביצה היא באמת מוכנה. אם היא נולדת ביום טוב, אז הרי היא גומרת להיות מוכנה יום קודם, אז מה הבעיה? היא מוכנה. לכן אם אתה מסדר, מדובר ביום טוב שאחר השבת. אבל זה לא בא להגיד שהמשנה באה לחדש דין שהוא נוגע ליום טוב שאחר השבת. המשנה באה להגיד דין כללי שאוכל ביום טוב צריך להיות מוכן. הדוגמה שלקחנו מביצה היא בעייתית, אז בשביל להבין את זה על הדוגמה, אז צריך לשים את זה ביום טוב שאחר השבת, זה הכל.
אז למה הביא הדוגמה? לא יכול להביא דוגמה יותר טובה שלא היה בעיות
איתו? בכל דוגמה היו בעיות ונצטרך לחוקים טוב, כיוון שהחוק הכללי אף פעם לא מופיע על הדוגמה.
אבל יש אולי דוגמאות יותר טוב.
מה?
אין דוגמאות כל כך.
אולי כן, אולי לא, ואולי רצו לחדש משהו על הדוגמה גם. זאת אומרת, יכול להיות שמעבר לרצון לחדש את החוק, אז הוא לחדש באמת שביצה זה משהו שיש בו בעיה, כי הוא גומר קודם, וצריך להבין שגם הכנה בידי שמיים זאת הכנה, הגמרא שמדברת על זה. שהרי הביצה, ההכנה שלה קורית לבד, זה לא שאני עושה משהו עם הביצה הזאת. השאלה אם דבר כזה גם הוא נקרא הכנה או לא, אז אולי רצו להרוויח איזה בונוס צדדי.
אתה שואל למה הגמרא לא מתחילה עם המסקנות שלה?
לא, למה היא לא מביאה דוגמה יותר מובהקת?
אבל זה אומר שלא היה את כל הדיון.
נכון,
כל הדיון
הוא זה. למה צריך את כל הדיון? תביא את הדוגמה הנורמלית ולא צריך את כל
הדיון. מה זה תביא?
נראה
ככה היה, לא?
היו יכולים להביא דוגמה. גם אם
היה
לא בסדר, היו מביאים עוד
דוגמאות. היו יכולים לכתוב סתם, יום טוב שאחר השבת, ביצה
שנולדה. למה המשנה אומרת, היא לא אומרת עקרונות, היא לא אומרת...
זה דיברתי, לכן אמרתי שהמשנה או הגמרא מניחות שלא, אנחנו לא אוהבים לעבוד עם עקרונות, אנחנו אוהבים לעבוד עם דוגמאות. דיברתי קצת על המגבלות של עבודה עם כללים וכל מיני דברים כאלה.
אז אני רוצה לשאול, אז הלומד, כשלומדים את המשנה, אז אנחנו יכולים לקחת
אנחנו צריכים, לא רק יכולים. ברור, זה מה שהגמרא מלמדת אותנו. הגמרא מלמדת אותנו שכשאנחנו מסתכלים על משנה וגם על הגמרא עצמה, כשאנחנו קוראים דוגמה, צריך להבין שזו דוגמה שבאה להבהיר עיקרון. הראשונים עושים אוקימתות לגמרות. הראשונים עושים אוקימתות
לגמרות. כל משנה שאנחנו קוראים,
באופן עקרוני, כן. ברור, הגמרא באה ללמד אותנו איך לעשות את זה גם במקרים שהגמרא לא עבדה. אז עכשיו יוצאות מזה כל מיני השלכות שניסיתי להדגים בפעם הקודמת על הסוגיה בביצה. א', שהאוקימתא הוא שלחה מרכזית, אולי שתמיד כשאנחנו רואים דוגמה צריך להבין שהמשנה לא באה לחדש את הדוגמה, או הגמרא לא באה לחדש את הדוגמה, היא באה לחדש עיקרון שהדוגמה הזאת ממחישה אותו. דבר שני, תמיד כשאנחנו עושים אוקימתא למשנה, או לאיזה מאמרה המוראית, האוקימתא לא תכיל את עיקר החידוש של המאמרה. זאת אומרת, ברור שאם אנחנו אומרים שמדובר ביום טוב אחר השבת, במשנה הראשונה בביצה, אז זה אומר שהחידוש של המשנה לא בא לספר לי איזשהו דין על יום טוב אחר השבת. הוא בא לספר דין על כל יום טוב, כי המשנה כתבה יום טוב, היא לא כתבה יום טוב אחר השבת. האוקימתא היא אף פעם לא יכולה להכיל את החידוש העיקרי של המשנה. כי אחרת עיקר חסר מן הספר, המשנה הייתה צריכה לכתוב את החידוש. ההנחה היא שהמשנה כתבה את מה שהיא רוצה. אין אי דיוק במשנה, היא כתבה את מה שהיא רוצה. החידוש הוא על כל יום טוב, ולכן היא כתבה את זה על כל יום טוב, לא, לא רק על יום טוב שחר השבת. הבעיה מתעוררת רק לגבי הדוגמה, זה הכל. אז בואו נראה עכשיו דוגמה נוספת, מעניינת. יש משנה בתחילת פרק שני של פסחים, הזכרתי אותה בהתחלת הדיון שלנו על הוקינטות. במשנה כתוב כך, כל שעה שמותר לאכול, מאכיל לבהמה לחיה ולעופות, הוא מוכר לנוכרי, הוא מותר בהנאתו. עבר זמנו, אסור בהנאתו ולא יסיק בו תנור וקיריים. זה מה שצריך לענייננו. אז מה כתוב? בהתחלה כל חמץ בשעה שמותר לאכול, לפני החג, אז מאכיל לבהמה לחיה לעופות, הוא מוכר לנוכרי, הוא מותר בהנאתו. אז אין שום איסור, הכל מותר. עבר זמנו, אסור בהנאתו ולא יסיק תנור וקיריים. משנה מוזרה. כשאין איסור אז אין איסור, וכשיש איסור אז יש איסור. חידוש מרתק. בסדר, נכון, אתה אומר לי שלפני שיש איסור חמץ תעשה מה שאתה רוצה, ואחרי שיש איסור חמץ אסור לך. נו, אני לא יודע, מה, צריך היתר בשביל לאכול לחם בחנוכה? זה מה שהמשנה אומרת. בחנוכה לאכול לחם, נכון? זה מה שהיא אומרת. חנוכה זה לפני פסח, אז אתה יכול לאכול לחם. זה מוזר.
מה זה עבר זמנו?
מה?
מה זה עבר זמנו?
אסור לאכול, בזמן שאסור לאכול.
בזמן שכבר אסור לאכול, כן. בזמן האיסור, משעה שישית נגיד, שזה לא משנה, או בתוך החג עצמו.
וכב
דלת?
זה לא עבר זמנו?
לא, כב דלת זה מה אסור. עבר זמנו אסור בעיניו.
אני אתפלא על המונח, עבר זמנו.
עבר זמנו, כמובן, עבר זמן הכניסה של הפסח. זה אנטיתזה למה שכתוב קודם. כל שעה שמותר לאכול, מאכיל לבהמה לחיה ולעופות, הוא מותר בהנאתו. עבר זמנו, כאילו, עבר זמן היתר שלו, זאת אומרת, נכנס כבר זמן האיסור, אז גמרנו, אתה לא יכול לעשות כלום. אוקיי, אז הגמרא מדברת כאן על העניין הזה של מותר בהנאתו ועבר זמנו אסור בהנאתו. אז הגמרא אומרת ככה, כל שעה שמותר לאכול מאכיל הבהמה לחיה ולעופות הוא מוכר לנוכרי, הוא מותר בהנאתו. זה המשפט הראשון. אז על זה שואלת הגמרא, הוא מותר בהנאה, פשיטה. ברור, שאם עוד לא נכנס זמן האיסור, אז מותר בהנאה. אומרת הגמרא, לא צריכה, שחרחו קודם זמנו. וכמה שמלן כדרעבה, דאמר רב, החרחו קודם זמנו, מותר בהנאה אפילו לאחר זמנו. זאת אומרת, מה מדובר? מדובר שהוא שרף את החמץ לפני הזמן, וכמו שאמר רבא, שאם אתה שורף את החמץ לפני הזמן, אז מותר בהנאה, מותר בהנאה אחרי הזמן. אז א', בסדר, חמץ שרוף, הוא לא חמץ. מה
הסיפה?
מה הבעיה? מה?
זה לא מסתדר עם הסיפה.
למה?
אם הוא חרוך, אז הוא מותר בהנאתו אחר כך.
אם חרך לפני הזמן, אז מותר בהנאתו גם אחרי הזמן.
אבל אם זאת ארוכים כאן.
כן.
אחרי הזמן מותר
בהנאה. לא, אם חרכת אחרי הזמן אז אסור בהנאה. אם חרכת לפני הזמן זה מותר בהנאה גם אחרי הזמן.
אם חרכת אחרי הזמן,
אבל אם חרכת אחרי הזמן אז אסור.
ברור. לכן אם הוא קלטה עם על חמץ שנחרך לפני הזמן, אז
הסיפה
של המשנה לא מסתדר, כי
אם
אסור להשיג בו, אז חרכתי לפני הזמן, מותר לי
להשיג
בו את ה...
ברור, הסיפה מדברת במקרה שחרכת אחרי הזמן, לא שאכלת אחרי הזמן.
כל הוקים זה על חרכת.
חרכת לפני הזמן, זה זמן החריכה, לא זמן האכילה. זמן האכילה הוא תמיד פסח. ההבדל בין הרישא לבין הסיפא זה בשאלה מתי חרכת, לא מתי אתה אוכל. כי לא בפסח אז ברור שהכל מותר, אף אחד לא מדבר על לא בפסח. כל השאלה זה מתי חרכת, זה ההבדל. אז בעצם, כן, אז עוד פעם יש פה איזושהי הוקימתא משונה כזאת. אתה חרכת לפני הזמן ואתה אוכל אחרי הזמן, וכל זה לא מופיע במשנה. מה המשנה לא יכולה להגיד את זה? המקרה המוזר הזה היא מדברת, מה? המקרה של הכלב בשעת לילה, כמו שאני אמר. אחרי זה, אומרת הגמרא, אומרת הגמרא,
אבל זה לא נאמר.
זה מה שהמשנה אומר, זה הוקימת. אם חרכת לפני הזמן, מותר לך לאכול אחרי הזמן, כי זה שמותר לך לפני הזמן זה גם בלי שחרכת. אז זה לא צריך לדבר על לפני הזמן. החידוש הוא שמותר לאכול אפילו בתוך הזמן אם חרכת קודם. אחרי זה תראו את הגמרא בהמשך. על הקטע הבא של הגמרא, עבר זמנו, אסור בהנאתו, ולא אסור בתנור וקיריים. שואלת הגמרא, עבר זמנו, אסור בהנאתו, פשיטה. למה זה פשיטה? ממש לא פשיטה. הרי אם חרכת לפני הזמן, זה הרישא של המשנה. מה הסיפה? אם חרכת אחרי הזמן. זה כל כך פשיטה שאם חרכתי אחרי הזמן מותר לי לאכול חמץ בפסח. דבר בלחם שהיה נכנס לתוך פסח, שרפתי אותו, האם מותר לי לאכול אותו? חרך אחרי הזמן. למה ברור שעשו?
כי הוא היה חמץ שעבר עליו בפסח.
לא עבר עליו, אני בתוך הפסח.
הוא היה חמץ.
אבל עכשיו הוא לא חמץ, הוא אפר. למה אסור לי לאכול אותו? הוא היה חמץ, כשהוא היה חמץ לא עשיתי כלום. למה זה כל כך פשיטה?
כי הוא אסור בהנאה.
אה?
כי הוא אסור בהנאה ברגע שחמץ נכנס לתוך
הפסח. בסדר, אבל זה לא היה חמץ, שרפתי אותו כבר. זה כחלים, זה לא חמץ, אפר. טוב, זה עוד שאלה, אבל נגיד שיש מזה איזושהי הנאה. אני עושה עם זה כיסוי אדם. עם האפר, לא חשוב. אבל זה כבר לא חמץ, זה בטח לא פשיטה. יכול להגיד בסדר, יכול שהדין נכון, אבל פשיטה, למה זה פשיטה? עכשיו הגמרא לא עונה את זה, לא צריך על השעות דרבנן, זאת אומרת איזשהו חידוש אחר.
זה
לכן אני אומר, אולי זה נכון, אבל להגיד על זה פשיטה זה קשה. אז מה שאני רוצה לטעון זה בכלל, זה בדיוק אותו דבר, זאת אומרת, זה חוסר הבנה. בגמרא, כשהגמרא רואה את המשנה פה, הגמרא, האוקימתא פה לא, המשנה לא עוסקת בחמץ שנחרך לפני הזמן. שטויות. המשנה עוסקת בכל חמץ. רק מה? רק המשנה, את חמץ שלפני פסח, אין עליו איסורים. עכשיו, האיסורים, מתי יכולים להיות רלוונטיים איסורי חמץ? רק בתוך החג. אז איך יכול להיות מצב שחמץ הוא חמץ שלפני פסח ורלוונטי לדון לגביו באיסור אכילה והנאה? אם אתה נמצא בתוך החג, אז זה חמץ של החג. אם אתה נמצא לפני החג, אז אין איסורים, אז מה יש לדון? איך אתה מצליח לייצר מצב שבו אתה יכול להגיד יש חמץ ששייך ללפני החג ועל חמץ כזה אין איסורים? אני אביא לכם אולי דוגמה. יש תוספות בסוכה שתוספות מדבר על איסור מינויי סוכה במהלך החול המועד. ויש שם איזה סתירות בגמרות, יש מקומות שבהם נראה שזה דין, דין תורה, שכל הסוכה אסורה בהנאה, מגלה שהם הפסוקה להשם, ובגמרה בשבת מופיע שזה משום מוקצה. מינויי סוכה אסורים רק משום מוקצה, לא משנה כל מיני סתירות. אז התוספות שם הולך על זה שבחול המועד זה נאסר מדין מוקצה, ויש איזשהו מיגודי התקצה או משהו כזה, זאת אומרת שם משהו. עכשיו, השאלה שעולה שם זה כמובן איך יכול להיות בכל המועד דין מוקצה. איפה מצאנו שיש בכל המועד דין מוקצה? מוקצה יש או בשבת או ביום טוב. בכל, ביום חול יש מוקצה, דין מוקצה. בכל המועד אסור גם לטלטל, לא יודע מה, אבן?
זה היה בבגרות שלי, ולא הבנתי את זה גם אז.
אוקיי.
זה היה הקטע בבגרות. לא אשכח את השיעור
לפעמים. אז האמת שצדקת בזה שלא הבנת, אני חושב. יש כאלה שמשים שהם כן מבינים, אתה מכיר, זה החבר שלי תמיד היה אומר, שאם אתה מיישב צריך עיון של רבי עקיבא איגר, סימן שיש לך שתי טעויות. טעות אחת זה רבי עקיבא איגר, מה שהוא פספס כשהוא שאל, והטעות השנייה זה שלא הבנת מה תירוץ שלך הוא לא תירוץ, כי אחרת רבי עקיבא איגר כבר היה עונה אותו. אבל צריך תמיד צריך לעשות טעויות בזוגות, זה העיקרון. בשביל להגיע לתשובה הנכונה צריך לעשות טעויות בזוגות.
מינוס
מינוס. כן. אז אני חשבתי לעצמי, למה באמת אין איסור מוקצה ביום חול? האם זה בגלל שאין מושג של מוקצה ביום חול? או שיש, אז המוקצה גם ביום חול. ביום חול לא נאסר לטלטל מוקצה. את המושג מוקצה יכול להיות כאן גם ביום חול. אבל שביום חול לא נאסר לטלטל אותו או לאכול אותו. זה הכל, אבל המושג יכול להיות שייך גם ביום חול. מתוספות הוא נראה שמושג המוקצה קיים גם ביום חול, ובכל המועד באמת גם אסרו אותו.
יש מוקצה מחמת איסור. עכשיו אין את איסור ביום חול.
לא, זה מוקצה מחמת איסור, ספציפית, אבל באופן כללי המושג מוקצה, נגיד אבן, זה לא מחמת איסור, זה סתם כי הוא לא ראוי לכלום. אוקיי, מוקצה מחמת גופו. אז הוא מוקצה, רק ביום חול, מה הבעיה? תטלטל מוקצה, אין איסור ל... אבל זה לא שהוא לא מוקצה.
אני הבנתי את המוקצה של הסוכה, שמה שהקצת על הסוכה כנועי, עשיתי אותו בתוך השבעה ימים.
כן, אבל זה מדין מוקצה. תוספות אומר, אפילו יש מיגודי התקצאי על זה. אז זה ממש מדיני מוקצה, כמו בשבת ויום טוב.
מה זה דיני מוקצה בשבת ויום טוב? זה משהו שלא הקצת אותו לעשות איתו מלאכה בשבת ויום טוב. לא לגעת בו. אז אני אומר, הקצת הדברים לסוכה, החלטת שאותם אתה לא נוגע, אתה לא מעביר אותם למקום אחר, אתה לא מוציא אותם מהסוכה.
מה אתה אומר בעצם? שיש מוקצה גם ביום חול. שהקצתי דברים לסוכה, זה מוקצים. אפילו זה יום חול.
מה קשר ליום חול? הקצתי אותם לסוכה, לא ליום
חול. לא, חול המועד זה יום חול מבחינת דיני מוקצים.
בסדר, אבל מה הקשר למילה הקצאה?
לא מילה הקצאה, האם החפץ, האם יש עליו שם מוקצה? לפני השאלה, אם אסור, מה אסור ומה
מותר? מה זה שם מוקצה בכלל? מה, מוקצה שייך לשבת?
למה לא?
למה? כי אם אני הקציתי משהו לעשות איתו עבודה על האוטו שלי, הקציתי משהו למוסך שלי, ואני לא נוגע אותו, ועכשיו מה, אני לא מוצא את הדברים מהמוסך. מזה אני עובד בגראז' ומזה אני עובד בזה, אז הקציתי את זה לזה.
הקצית זה בשפה העברית זה נקרא שהקצית, אבל המושג מוקצה ההלכתי זה דבר שלא מיועד לשימוש.
דבר שלא מיועד לשימוש במקום אחר מאיפה שהוא נמצא.
במקום אחר מאיפה שהוא נמצא, לא מיועד לשימוש נקודה, לא במקום אחר. לא מיועד לשימוש נקודה, בשום מובן. יש מוקצים מסוימים שהם רק בגלל היום, למשל מוקצה מחמת איסור, מה שאמרו קודם, מוקצה מחמת גופו, שזה המוקצה הבסיסי, הוא מוקצה סתם כי אין בו שימוש, בשום דבר, לא רק בגלל שבת. סתם אין לך מה לעשות עם אבן, אבן זה סתם אבן.
למה המוקצה שייך לדווקא? למה אתה חייב לשאיר?
איפה יש איסורי מוקצה חוץ משבת ויום טוב?
זה לא מושג כבר, זה מושג הלכתי.
המושג ההלכתי של מוקצה שייך רק בשבת ויום טוב, מה זאת אומרת? איפה יש עוד מוקצה?
אבל הקצאה היא נעשית באמת בחול.
מה?
למה מוקצה לבית המקדש? לא מוקצה
לבית המקדש. אתה לא צריך פעולת הקצאה, הפוך, צריך פעולת הכנה. אם הוא לא מיועד לשום דבר, אז הוא מוקצה, אתה לא צריך להקצות אותו בתודעה שלך. להפך, אם הוא לא מיועד לכלום, אז הוא מוקצה. אם אתה רוצה להשתמש בו, אז יכול להיות שתוציא אותו מדין מוקצה.
הקדש זה לא מוקצה? הוא לא מוקצה להקדש?
יכול להיות שמוקצה מחמת איסור. אבל זה אני אומר, המוקצה הבסיסי הוא מוקצה מחמת גופו. מוקצה מחמת גופו זה לא מוקצה לשימוש מסוים, זה סתם אין בו שימוש בכלל. יש מוקצים אחרים, כמו מוקצה מחמת איסור, זה מה שאומר קודם, שהם באמת מוקצים רק בגלל שיעדתי אותם לצורך מסוים ולא לצורך אחר. מוקצה למצווה, זה יותר נכון מאשר מוקצה לאיסור. מוקצה למצוותו. מוקצה למצוותו זה דבר שבאמת מיועד רק לשימוש כזה ולא לשימושים אחרים. אבל בוא נדבר על מוקצה מחמת גופו. מוקצה מחמת גופו הוא מוקצה כי סתם אין לו שימוש לבני אדם. אז זה נכון גם ביום חול. רק שביום חול, אם אתה בכל זאת רוצה לעשות בו שימוש לבריאות, אין איסור מוקצה. אבל המושג מוקצה שייך גם ביום חול. טוב, אפשר להתווכח על זה שם, אני רק מביא מזה הדגמה לפה. מה שאני בעצם רוצה לטעון, זה שהמושג חמץ שייך כל השנה. רק שבכל השנה אין איסור חמץ. הדבר, לחם הוא חמץ גם בחנוכה. רק בחנוכה אין איסור לאכול חמץ. נכון? זה לא שאין מושג חמץ, אני מדבר על המושג ההלכתי עכשיו, ברור שיש דבר שמחמיץ, עובדתית זה לא חיבור גדול. הטענה שלי זה שיש שם, עכשיו אני אוכיח לכם את זה מהגמרא כאן, שיש המושג חמץ ההלכתי, הוא מושג שקיים כל השנה, המושג ההלכתי חמץ, לא עובדתי.
ברור, בבית המקדש יש דברים שאסור להביא חמץ.
נכון, בבית המקדש זה בכלל השלכה, שם זה בהחלט יכול להיות עוד תמיכה לעניין הזה, על המנחה, כן, שמנחה שמביאים חמץ במצה. אבל מה שאני רוצה לטעון שזה מה שכתוב פה בגמרא. מה שכתוב פה בגמרא זה שהמושג חמץ שייך גם ביום חול. רק שביום חול אין איסור לאכול את החמץ. עכשיו אומרת הגמרא, זה בעצם מה שהמשנה רצתה להגיד לי. היא לא דיברה על חמץ שחרחו לפני הזמן ואחרי הזמן. היא דיברה על כל חמץ. כי האוקימתות לא מסבירות לי על מה מדברת המשנה. האוקימתות זה מקרה מעבדה שדרכו אני מבין את עקרון הכללי שאמרה המשנה. מה המשנה אמרה? המשנה אמרה שחמץ בכל השנה אין בו איסור. הוא חמץ, אבל אין בו איסור. אז הגמרא מתלבטת, זה פשיטה, מה נפקא מינה? ברור, ואם היה בו, הרי בכל השנה אין איסור חמץ. לא שאין איסור בחפץ עצמו של החמץ, אלא אני לא אסור באכילת חמץ. איסור חמץ לא שייך מחוץ לפסח. אז הגמרא מחפשת סיטואציה שבה אנחנו נוכל להפריד בין שני צירי זמן. זאת אומרת, יש את ציר הזמן לאיפה שייך החמץ. האם זה חמץ של יום חול או חמץ של פסח? זה ציר הזמן של החפצה. כן, החפץ הזה, זה חמץ של חול או זה חמץ של פסח? זו שאלה אחת. הציר השני מתאר מתי אני עושה את פעולת האכילה. באיזה זמן אני עושה את פעולת האכילה? האם אני עושה את זה בפסח או עושה את זה ביום חול? עכשיו, בדרך כלל אי אפשר להפריד את שני הדברים. כי כשאני אוכל את החמץ, אז החמץ הזה הוא חמץ של הרגע הזה, של פסח, ואני גם אוכל אותו. אם אני אוכל אותו לפני החג, אז החמץ הזה הוא חמץ של יום חול, אבל גם אני אוכל אותו ביום חול. אז אין לזה שום נפקא מינה, לאמירה העקרונית הזאת, שחמץ של יום חול אין בו איסור. הגמרא מחפשת איך אפשר לנתק את שני צירי הזמן האלה זה מזה. איך יכול להיות מצב שיהיה נקודה אחת בזמן שבה אני אמצא במצב שאני אוכל חמץ בפסח, מבחינת האוכל זה יהיה פסח, אבל מבחינת החמץ זה יהיה חמץ של יום חול. אתם מבינים שפה אנחנו נראה בדיוק את החידוש של המשנה, כי המשנה רוצה להגיד לי שחמץ ששייך ליום חול אין בו איסור. זה מה שהמשנה רוצה להגיד.
גם אם אתה אוכל אותו בפסח.
את המשנה רוצה להגיד, למה חמץ ששייך ליום חול אין בו איסור, אפילו אם אתה אוכל אותו בפסח. רק אין לך איתים צאת, כי תמיד אתה אוכל אותו בפסח, זה גם יהיה חמץ ששייך לפסח. אתה אוכל לחם ביום טוב של פסח, אז הלחם הוא חמץ של פסח, ואתה עושה את האכילה בפסח. מתי יכול להיות סיטואציה שבה אני אראה את הכללי הזה? זה בדרך כלל לא יקרה. אם אני אוכל לפני החג, אז בכל מקרה אין איסור, והחמץ הוא חמץ של יום חול. אם אני אוכל בתוך החג, אז החמץ הוא של החג, ואני גם אוכל בתוך החג. מתי יכול להיות מצב שאני אוכל בתוך החג חמץ שהוא חמץ של יום חול? איך זה קורה? אמרת הגמרא בחריכה.
חריכה?
כן. חריכה זה לא המקרה שעליו הגמרא מדברת. המקרה שעליו הגמרא מדברת זה כל חמץ. ומה שהיא רוצה לומר זה חמץ לפני זמנו מותר בהנאתו. מה שהיא אמרה, לא תוסיף מילה. האוקימתא לא מוסיפה מילה. מה שכתוב במשנה זה מה שהיא אומרת, נקודה. שמחמץ לפני זמנו מותר בהנאה. זה הכל, לא צריך להוסיף מילה. אין פה אי דיוק במשנה.
מותר בהנאה גם בתוך החג.
בדיוק. על זה אומרת הגמרא, אפילו אם יהיה הכי תמצא שאת החמץ שלפני החג תצליח לאכול בתוך החג, זה גם יהיה מותר. כי חמץ שלפני החג אין בו איסור. רק איך יכול להיות דבר כזה? זה הרי לא קורה. אז על זה אומרת הגמרא, יש לי אוקימתא של חריכה. זה הכל. זה כל כך פשוט. אז אם ככה, אז מה שהמשנה אומרת זה בדיוק מה שהיא צריכה לכתוב. אי אפשר לכתוב את זה יותר טוב ממה שהיא כתבה. זה לא דוחה. זה ככה, זה פשוט ככה. עכשיו תראו דבר יפה. עכשיו הגמרא ממשיכה, שאלתי קודם, עבר זמנו אסור בהנאתו. אז הגמרא שואלת פשיטה. שאלתי, מה פשיטה? עבר זמנו אסור בהנאתו, הכוונה קודם דיברת על הכרח לפני הזמן. ועכשיו אתה אומר, אם הכרח אחרי הזמן, אז אסור. אפילו ספר. ומה הבעיה? בסדר, אבל כיוון שזה חמץ, שהוא חמץ של בתוך החג, אז לכן הוא אסור. אז למה זה פשיטה? התשובה, כי המשנה בכלל לא מדברת על חמץ שנכרח לפני או אחרי החג. האוקימתא לא מסבירה לי במה עוסקת המשנה. המשנה עוסקת בחמץ רגיל. המשנה לא מדברת על חמץ שנכרח לפני החג ואחרי החג. המשנה אומרת חמץ של יום חול מותר בענה. חמץ של פסח אסור בענה. זה המשנה אומרת. אנחנו רק מחפשים איפה נראה ביטוי מעשי לעיקרון הזה. אז ברישא, אז אנחנו עשינו את זה עם החריכה. אבל בסיפא, אני יודע מה הביטוי המעשי. תאכל את החמץ בחג, זה יהיה חמץ של החג, וגם האיסור הוא בגלל שאתה אוכל אותו בחג, ולכן זה אסור. אז על זה שואלת הגמרא, כן, אבל זה פשיטה. במקרה הראשון, הגמרא שאלה איך תראה את זה. לא שזה פשיטה, אלא איך תראה את הדבר הזה? איך תראה ביטוי מעשי לזה שחמץ שלפני החג הוא מותר באכילה, אין עליו איסור חמץ? איך תגיע איתו לאכול אותו בתוך החג והוא עדיין נשאר חמץ שלפני החג? השאלה השנייה היא לא שאלה כזאת. השאלה השנייה היא הפשיטה הרגיל בשס. בסדר, חמץ שבתוך החג הוא אסור בענה. אני לא צריך הוקימתא בשביל לראות את זה. הוקימתא היא תאכל את החמץ בתוך החג. זה חמץ של בתוך החג, ואוכלים אותו בתוך החג, וזה הכל. אז על זה שואלת הגמרא, פשיטה. אם הוקימתא הייתה מסבירה לי במה עוסקת המשנה, אז היה מקום לשאול על הגמרא, מה הפשיטה בזה? המשנה עוסקת בחריכה זמן. אבל אני אומר, לא, המשנה עוסקת בחמץ רגיל, לא חריכות ולא כלום, אף אחד לא חלם על חריכות. המשנה עוסקת בחמץ רגיל. זאת אומרת, חמץ שלפני החג אין עליו איסורים, וחמץ שאחרי החג יש עליו איסורים. אז הגמרא שואלת על הסיפא, חמץ שאחרי החג יש עליו איסורים, פשיטה. ברוך, זה איסור חמץ בתורה, מה אתה רוצה? זה סתם פשיטה. זה ראיה ברורה לזה שהאוקימתא לא מסבירה במה עוסקת המשנה. האוקימתא לא באה להגיד שהמשנה באה לחדש לי חידוש על חמץ שנכרח לפני החג ואתה אוכל אותו בתוך החג. לא זה הנושא של המשנה. המשנה באה להגיד לי דין בכל חמץ. המקרה של האוקימתא בא להראות איפה אני אראה את זה מעשית, את הדין הזה. ולכן זה תמיד רק פתרון של ליצור את המעבדה שבה רואים איך מופיע החוק הכללי הזה. שהחוק הכללי הזה מופיע, אפשר לראות אותו. אוקיי? במקרים רגילים החוק הזה קיים תמיד, רק לא תראה חמץ שלפני החג אין עליו איסורים, אבל אתה לא תראה שאין עליו איסורים, גם אם היה עליו איסור היה מותר לי לאכול אותו, כי לפני החג אני לא אסור בדבר הזה, זה בגבר. עליי לא מוטל איסור לאכול חמץ לפני החג. אז לא תראה את זה. אז מחפשים מקרה מעבדה שבו תוכל לראות את החוק הכללי הזה מופיע. זה מה שעושה הוקימתא. עכשיו...
זה לא דומה לחפצה לגמרי?
כן.
זה כאילו המשנה אומרת, החמץ...
נכון.
הוא לא חפצה.
חמץ שלפני החג בחפצה. הוא מותר לגמרי שבתוך החג. זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, יש שני צירי זמן. ציר זמן אחד קובע לאיפה שייך החמץ. הציר זמן השני קובע מתי אני עושה את פעולת האכילה. רק בדרך כלל זה הולך ביחד. אם אתה נמצא ברגע הזה, אז זה ברגע הזה. מה? אז גם החמץ שם וגם פעולת האכילה שם. איך אתה יכול לנתק את שני צירי הזמן האלה? איך אתה יכול לאכול בחג חמץ ששייך ללפני החג? אם אתה אוכל אותו עכשיו, אז הוא חמץ של עכשיו. אז זה עומד הגמרא חריכה. עכשיו בואו נראה לכם שתי לשונות בראשונים שמדברים על זה. בדף כף א' עמוד ב', כף א' עמוד א' זה המשנה ועמוד ב' זה הגמרא. בראשונים פה כשהם דנים בשאלה הזאת מה מועילה חריכה, אז הם כבר מהירים, רוב הראשונים, רוב מוחלט של הראשונים מהירים שאם אתה שורף לגמרי את החמץ אז זה כמובן אפר, אתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה. אז פנים חדשות באו לכאן, זאת אומרת, זה בכלל לא החמץ כבר. זה לא משנה מתי כן, אז זה לא משנה. מדובר פה בחריכה, לכן גם אומרים, לא בשריפה. יש הבדל בין חריכה לשריפה. גם בעברית שלנו. את חריכה זה לשרוף, אבל לא לגמרי.
טוסט.
כן, טוסט, טוסט חזק, אבל טוסט אסור לאכול בפסח. לפי זה מותר לאכול טוסט בפסח. אז הטוסט חזק, well done,
מה שנקרא.
טוסט well done מותר לאכול בפסח, צריך להבין, לפי הגמרא הזאת. מותר לאכול טוסט בפסח, זה סטארט-אפ, מי שרוצה, מי שמחפש, לאכול טוסט בפסח.
אם תסטסת אותו לפני החג.
כן, תתסטה, אבל טוסט הוא נשמר, אתה יכול לעשות את זה לפני החג.
לא,
לדברים
יש באמת, לפקנין, אז אנשים חולים או במצבים מיוחדים, ומצליחים תשובה.
אבל כן, אבל צריך לחרוך את זה כנראה משמעותי.
לא, אני לא אומרת...
אם זה כדרך אכילתו...
לא, אני לא
אומרת, זה סבן דוגמה,
אבל...
אם חולה גם אוכל פרסות, אני בטוח.
אתה עושה
את
זה משהו
שמעבד את זה. טוב, עכשיו צריך להיות בסברה, איזה עיבוד אנחנו נגיד שהוא יהיה לו את אותו דין המוראים, שפוסק היום יעיז להגיד שמי שעושה טוסט בערב החג יכול לאכול טוסטים בחג. המוראים פה, זה מה שהם אמרו. הם אומרים, אם אתה חורך את זה לפני החג, אתה יכול לאכול את זה בחג. מתירים את איסור חמץ.
מישהו דיאטה מאוד מיוחדת, והוא חייב לאכול את
הדברים האלה. נראה את הפוסק שמתיר לו את זה. אחרי שהגמרא כבר אמרה את זה. לא להמציא את היתר. אחרי שכבר הגמרא אמרה את זה. אני אומר, עוד פעם, אם זה חרוך הוא אל דן, זה מותר. דין את הגמרא. זה מותר, זה נפסק לכל המוסקים. זהו. אבל עוד פעם, אבל זה לא שרוף. אבל זה לא שרוף. אז מתוך היסטריה נצטרך לשרוף את זה חזק.
זה ישרפו לך את הבית, לא רק
כן. עשו ממני טוסט, ואתה. אוקיי. בכל אופן, ואת זה יעשו ביום טוב עצמו.
גם. הפלג הירושלמי.
עשו בשינוי, ביד שמאל ישרפו
אותי.
ישרפו אותי ביד שמאל. אתם יודעים, יש רבי עקיבא איגר שואל על הגמרא מדברת על כל כתבי הקודש בשבת. הגמרא דנה שם בגרם מחיקת השם. מי שמכניס את השם לתוך מים וזה נמחק. אז אני לא מחקתי זה בידיים, הכנסתי זה למים ושם השם נמחק. השאלה אם אני אומר, הגמרא אומרת שפטור. מי שעושה את זה בגרם, לא בסוג כן השם אלוקיכם, אסור לאבד את השם, אבל בגרמה אתה פטור. אז שואל על זה רבי עקיבא איגר, בעיר הנידחת כתוב, הגמרא בסנהדרין אומרת שבעיר הנידחת, שיש בה מזוזה, לא עושים בדין עיר הנידחת. למה? כי כתוב, הוצאת את כל שללה לרחובה של עיר. אתה לא יכול להוציא את כל שללה, כי את המזוזה אתה לא יכול לשרוף. וברגע שאתה לא יכול לעשות את הדין לכל שללה, אז לא עושים דין עיר הנידחת. והנה נקרא כדכתיב, כן? צריך לעשות את הפסוק כמו שהוא כתוב. השאלה בקימי גם, מה הבא? תשרוף את המזוזה בגרמה. אפשר לשרוף את המזוזות, אתה תעשה את זה בגרמה. לא תעשה אם כן להשם אלוקיכם, בגרמה זה בסדר. מה הבעיה?
למה אתה פטור?
לא, זה דהבנה. מדין תורה, ואין דין עיר הנידחת, יש מדין תורה אי אפשר לשרוף. בדהבנה, יש איסור. אבל מדאורייתא אתה יכול לשרוף, אז למה אין דין עיר הנידחת במצב כזה? אני חשבתי, אני חושב שראיתי את זה אחרי זה אצל רבי עזר גורדון. אבל נדמה זה היה, אני חושב שיש פה טעות בשאלה. למה? זה טעות כפולה שלי כמובן, כי זה רבי עקיבא איגר. אבל למה יש פה טעות בשאלה? בגלל שכשאתה שורף את המזוזה הזאת בגרמה, אז את מצוות שריפת עיר הנידחת לא קיימת מדאורייתא. הרי אתה רוצה לשרוף את המזוזה כדי לקיים את מצוות עיר הנידחת, כי צריך לשרוף את כל שללה. אז אתה אומר, אם גרמה הוא לא שריפה שלך בידיים, אז נכון שאין איסור של השריפה של השם, אבל גם את מצוות שריפת עיר הנידחת לא קיימת. אז תכלס, אם אתה לא מקיים את המצווה על כל שללה. המצווה
היא לא שהמזוזה תהיה שרופה, המצווה שאתה תשרוף.
בדיוק, אז אם אין בזה את האיסור, גם אין בזה את המצווה, אז שוב פעם לא עשית את המצוות השריפה על כל שללה של העיר. כן, אז גם פה, אם הם שורפים אותי ביד שמאל, אז יכול להיות שלא עברו על איסור יום טוב, אבל הם גם לא קיימו את מצוות שריפה. אז מה זה, אז לא יעזור להם. טוב.
כל פניחה אתה לוקח ברצינות כזאת, שאני רמקי, ואי גם בסוף.
לא, אני גם את הוורטים שלי לא לוקח ברצינות, זה עובד לצד השני. אוקיי, אז אני אביא עכשיו שתי לשונות בראשונים, ובואו נראה את ההבדל ביניהם, כי זה סתם, זה רק אנקדוטה. המאירי כותב כך, הוא מסביר למה חריכה לפני הזמן, מותר לאכול גם אחרי הזמן. וזה שהזכיר אף לאחן איסורו, ושחרכו קודם איסורו, בכדי שיצא מתורת אוכל. כן, הוא רק מביא את הגמרא. רוצה לומר, שנתחרך אף מתוכו, הוא מותר בהנאה כגון להיסק או לדבר אחר. והוא הדין שבאכילה מותר, לא רק מותר בהנאה, מותר גם לאכול אותו, זה לא חמץ. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה יכול לאכול טוסטים. בסדר? שאף אכילתו אינה אכילה אחר שיצא מתורת אוכל, שאין שום איסור חל עליו, הועיל ואף רע בעל מהו. אוקיי? אז הוא אומר, זה יצא מתורת אוכל. אז כמובן עולה השאלה, אז מה קורה אם אתה חורך אחרי הזמן? אם אתה חורך אחרי הזמן, אז שוב פעם, זה יצא מתורת אוכל, למה אי אפשר לאכול? למה חריכה אחרי הזמן לא מועילה?
זה חידוש
כן, אבל למה? חידוש זה יפה, אבל למה? מה ההיגיון בזה? הכל שחרכו לאחר זמנו אסור בהנאה. שמאחר שחל עליו איסור חמץ, אין איסורו נפקע עד לאחר שריפה גמורה. רוצה לומר שיעשה גחלים. ובזו הותר לגמרי אף לאחר זמנו, שישרפין אפרה מותר וגחלים דינם כאפר. הכל שלא הגיע לכך, אף על פי שנתחרך לגמרי, אסור. שהרי כל איסור הנאה חל עליו ואינו נפקע. מה הוא אומר? אם אתה לא מדבר, בחריכה לא מדבר על שריפה גמורה. אם זה שריפה גמורה, גם אם שרפת חמץ בתוך החג, אז אתה יכול ליהנות ממנו. אגב, זה מחלוקת ראשונים, כידוע. המחלוקת, חיים המפורסם בסטנסיל. האם החמץ נחשב דבר שמצוותו בשריפה? כי הנשרפים אפרה מותר, כי התקיימה מצוותו. אבל הנקברים, אם יש איסורי הנאה שהמצווה היא לקבור אותם, לא לשרוף אותם, ואתה שרפת, אז אסור להשתמש באפר. בגלל שעדיין בעצם זה איסורי הנאה. בנשרפים, נגיד התפיסה הפשוטה, בנשרפים, המטרה של איסור הנאה זה כדי שתשרוף. ברגע ששרפתי, אז הכל בסדר, מה הבעיה? אבל בנקברים סתם יש איסור הנאה, זה לא משנה אם שרפת או לא שרפת, זה לא בשביל שתשרוף. אוקיי, זה, גם זה, יש על זה ויכוחים, אבל נגיד שזה ההסבר הפשוט. עכשיו, הוא מניח שחמץ הוא מן הנשרפים, המאירי. זה לא כולם מסכימים לזה. חמץ הוא מן הנשרפים, וכיוון שהוא מן, כי הרי להלכה אנחנו לא פוסקים כרב יהודה. אפילו מפורר וזורה לרוח. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים דווקא לשרוף את החמץ. אבל עדיין, אם אתה שורף אותו, אתה מקיים את תשביטו, ולכן זה נקרא מן הנשרפים. ולכן הוא אומר, אם שרפת את החמץ לגמרי, אז אין בעיה, אתה יכול להשתמש באפר. פה כשכה רחו, אין הכוונה לשריפה גמורה. הכוונה לטוסט וויל דן. אוקיי? אז מה הוא אומר? אז בטוסט וויל דן, אם עשית את זה לפני החג, אז הוא יצא מתורת אוכל, ולכן אתה יכול להשתמש בו. זאת אומרת, יצא מתורת אוכל, אז זה שרוף לגמרי? אז לא שרוף לגמרי, זה טוסט. הוא מתכוון לומר, זה יצא מתורת חמץ, זה יצא מתורת אוכל. אם זה יצא מתורת אוכל, זה צריפה גמורה. אלא זה כבר לא חמץ. חמץ זה משהו שמחמיץ. טוסט כבר לא מחמיץ יותר. זה נגמר. אז זה לגבי אם חרך לפני הזמן. אם חרך אחרי הזמן, אז מה קורה? אז הוא אומר פה, הכל שחרחו לאחר זמנו אסור בכל הנאה. שמאחר שחל עליו איסור חמץ, למרות שעכשיו הוא כבר לא חמץ אחרי השריפה, אבל בפאזה הקודמת שלו הרי חל עליו איסור חמץ, וכל עוד לא השתנתה מהותו, זו לא שריפה גמורה שפנים חדשות באו לכאן, אלא זה רק עבר שינוי צורה, מין כזה עיבור צורה כזה, אז במצב כזה האיסור לא נפקע. הוא טעה עליו איסור חמץ, וזה נשאר אסור בחמץ, למרות שכרגע הוא לא חמץ. אז מה הוא אומר בעצם? בדיוק מה שאמרנו קודם, נכון? שבעצם הדבר הזה כרגע הוא לא חמץ, הוא חמץ שלפני החג. הוא לא חמץ שבתוך החג. אך הוא חמץ שלפני החג, שאני עכשיו אוכל אותו בחג. אבל כשאני אוכל אותו בחג, הוא לא חמץ מבחינת נקודת הזמן הזאת. הוא חמץ של הזמן ההוא. ואני אוכל אותו עכשיו.
אבל הוא אסור בגלל שהוא נכנס לחג כחמץ.
לא, אם הוא נכנס לחג כחמץ, אין דבר שהוא נשרח רח לפני החג. עכשיו, אם הוא נכנס לחג כחמץ, אז מה קורה? למה עכשיו אסור לי לאכול אותו אחרי שחרחתי? לא בגלל שעכשיו הוא חמץ, הוא לא חמץ. אני עכשיו אוכל את החמץ של תחילת החג. זה חמץ ששייך לתחילת, אבל חמץ של תחילת החג אסור לאכול. למרות שעכשיו הוא לא חמץ, אבל הוא חמץ של תחילת החג. חמץ של תחילת החג אסור לאכול. כך מסביר
אני. הוא לא השתנה לגמרי.
כן, אם הוא השתנה לגמרי זה בכלל לא החפץ ההוא, זה חפץ אחר. אוקיי? אז כך מסביר המאיר. המהר"ם חלאווה אומר דבר מאוד דומה, אבל לדעתי זה עיקרון שונה. גם הוא מפריד את שני צירי הזמן, זה ברור, זה פשט הסוגיה. הם מפרידים, הם מסבירים אחרת את ההפרדה. אז המאירי הסביר את זה כמו שאמרתי קודם, זה בעצם תהליך של הקפאה. כן, השריפה הזאת הקפאה, זה מאוד מעניין. אנחנו סוף חורכים את החמץ, אנחנו מקפיאים את הסטטוס שלו. זאת אומרת, אם הוא היה אסור בהנאה כשחרכתי אותו, אז הוא נשאר אסור בהנאה למרות שעכשיו הוא לא חמץ. אם עשיתי את זה לפני החג, אז הקפאתי את הסטטוס שלה לפני החג, שהוא היה בעצם מותר בהנאה. איפה תהיה השלכה? נגיד שחרכתי אותו בשעה השישית. בשעה השישית החמץ אסור באכילה, אבל עדיין מותר בהנאה. אוקיי? עכשיו חרכתי אותו בשעה השישית. עכשיו אני בא לאכול אותו בחג.
אסור לאכול, מותר בהנאה.
לאכול אסור, נכון? והנאה? הנאה מותר. למה? כי
הסטטוס
הקפאו שלו. מה הסטטוס שלו שם? זה מה שנשאר עכשיו, נכון? זה הנפקא מינה. בואו נראה את המהר"ם חלאווה. ואמר רבא, חרכו קודם זמנו מותר בהנאתו, מותר בהנאתו לאחר זמנו. כלומר, שחרכו עד שהוציאו מתורת לחם, ונפסל אפילו מאכילת כלב, מותר בהנאתו לאחר זמנו. ונקט בהנאתו משום דאינו ראוי לאכילה. למה אומר מותר בהנאתו? הרי מותר גם לאכול. כן, אבל זה לא ראוי לאכילה, אז אין טעם לדבר על אכילה. אבל הוא הדין דאיבאי למייחלה, דכאפרה באלמה הוא. ודווקא חרחו קודם זמנו, עכשיו זה משפט המפתח, דווקא חרחו קודם זמנו, אבל לאחר זמנו, דנאסר פעם אחת משום חמץ, לעולם אסור, דנמצא זה נהנה ממה שנאסר עליו. אלא אם כן שרפו לגמרי עד שנעשה אפר ואז מותר. זה מה שהוא אומר כמו המאירי. אבל שימו לב להסבר שלו. ההסבר שלו הוא אחר מהמאירי. ההסבר שלו אומר, נדמה לי, ככה לפחות אני מבין, דנמצא זה נהן, אם אני שרפתי את זה, חרכתי את זה בתוך החג. לא לפני החג. עכשיו אני אוכל את זה אחרי החריכה. אסור. למה אסור? אז המאירי אומר זה אסור כי הוא קפא הסטטוס שלו. רגע השריפה הוא הרגע, החריכה הוא הרגע הקובע. באותו רגע הוא היה אסור בהנאה ובאכילה, אז גם עכשיו הוא אסור בהנאה ובאכילה. הוא אומר לא, אלא אם אתה אוכל את זה עכשיו, אז דנמצא זה נהנה ממה שנאסר עליו. זאת אומרת, חרכת, נגיד שנכנס החג, חרכת את החמץ ועכשיו אתה אוכל אותו. למה זה אסור? זה אסור בגלל שהתברר שפעולת החריכה הייתה פעולה של הפקת הנאה מחמץ. כי החריכה הרי התירה לי עכשיו לאכול את זה, היא הפכה את זה ללא חמץ. אז עכשיו כשאני אוכל לא עברתי שום איסור. כי עכשיו אני לא אוכל משהו שהוא חמץ. הרי הוא לא חמץ, הוא יצא מתורת אוכל, זה מה שהוא אומר. אבל עכשיו כשאני אוכל את זה, מה התברר? שכשחרכתי אותו, בעצם לקחתי את החמץ, עשיתי תרגיל שהצלחתי להפיק ממנו הנאה. הפכתי אותו למשהו שאחרי זה אני אוכל לאכול אותו. אז בעצם יוצא שאני נהנה מהחמץ שהיה אז.
אבל אם זה ככה, אז גם אם הוא שרף אותו לגמרי, יהיה אסור.
או, זו שאלה אחת, תכף אני אגיע אליה עוד רגע, אבל יש לי עוד לפני זה. אז אתם מבינים מה שאני אומר? זאת אומרת, הוא בעצם טוען ככה, זה לא שהסטטוס מוקפא. סטטוס לא מוקפא. כרגע הוא לא חמץ, כי הוא חרוך, ולכן אני באופן עקרוני יכול לאכול. אבל אם אכלתי את זה עכשיו, יתברר שעברתי איסור כשחרכתי.
שחרחת, כי חרחת אותו אחרי
החג. חרחתי אותו בתוך החג, כן. למה? בגלל שהחריכה הזאת היא זו שהתירה לי לאכול אותו. אז בעצם לקחתי חמץ שאסור בהנאה, עשיתי עליו תרגיל שמאפשר לי לאכול אותו, אז אומר שהתרגיל הזה הרווחתי הנאה מתוך החמץ הזה, אז אסור לי.
אז הבעיה היא לא בחץ, הבעיה היא בגבר.
הבעיה היא בפעולה שעשיתי כשחרכתי, אני לא יודע מה חמצו בכלל.
בסדר, לא, הבעיה היא במה שאתה עשית.
הבעיה היא לא באכילה עכשיו, אני הייתי
מסע
את זה ככה.
לא, אבל מה הבעיה עם החמץ? אתה אמרת ששני צירים פה, ציר אחד של הבן אדם עצמו וציר אחד של החמץ. כרגע מה שאתה אומר לפי הרב, איך אומרים?
מהר"ם חלאווה.
מהר"ם חלאווה, אתה אומר שהוא לא מתייחס לחמץ, לחפץ עצמו, אלא הוא אומר, אתה עשית תרגיל שהפכת את החפץ הזה למשהו שמותר בהנאה.
אוקיי.
איך הוא פתאום עבר לבן אדם ולא מתייחס לחמץ שכבר החמץ היה בתוך פסח?
אז זה מה שאני אומר. הוא אומר, להפך, הוא מתייחס לחמץ שהיה עליו בתוך. ההגדרה נכונה, אבל אני לא בטוח שהייתי קורא לזה גבר וחפצה. אלא ברגע שאני שרפתי את החמץ, למשל, תיקחו למשל אורלה או משהו שעשו בהנאה. עכשיו אני מוכר אותו למישהו. בסדר? זה נקרא איסור הנאה. למה? כי הכסף שאותו קיבלתי תמורת האורלה, הוא הנאה שהפקתי מהאורלה, למרות שלא אכלתי את האורלה ולא השתמשתי בה לאיזה משהו שיש לי הנאת הגוף ממנו. אבל הפקתי הנאה מתוך הדבר. עכשיו, מה קורה אם אני לוקח את החמץ הזה, מוכר אותו למישהו, זה איסור הנאה. עכשיו, זה מה שעשיתי. בעצם, הפכתי אותו למשהו שהוא שווה כסף. אז לקחתי דבר שהוא איסור הנאה, הפכתי אותו למשהו שהוא שווה כסף, שאפשר לאכול אותו. אז זאת הפקת הנאה. זה איסור הנאה.
אבל זה דבר אחד בגלל שהוא אסור, אבל הוא גם אסור מזה שהוא היה חמץ שהיה בפסח.
לא, הוא מסביר את העיקרון ככה, זה לא עוד דבר. אתה מביא את ההסבר של המאירי. המרם חלאווה לא מבין את הגמרא ככה. אלא הוא טוען, למה אסור לאכול את החמץ כשהוא נכרח בתוך החג? כי כשתאכל אותו, יתברר שהחריכה עצמה הייתה פעולה של הפקת הנאה.
אתה אומר שהמאירי מתייחס עצמו ולמצב שלו, והמרם חלאווה מתייחס למה שאתה עשית איתו.
לפעולת ההפקה. אפשר לקרוא לזה כך.
נדמה לי שהמרם, אתה קורא אותו כאילו בעצם הפעולה של החריכה, אפשר לקרוא אותו אחרת, בפשטות. הוא אומר, אני עכשיו אוכל משהו שבעת כניסת החג היה אסור, נשאר אסור.
אז בסופו של דבר, אבל הפקתי הנאה מהחמץ ההוא. לא שאני עושה עכשיו איסור.
אני דווקא חושב שהוא אומר...
אני טוען שאם הוא לא היה אוכל את זה, החריכה עצמה יכול להיות שהיא אסורה. כי בחריכה אתה, נגיד שאתה מוכר את זה, נגיד שאתה מוכר איסור הנאה, מוכר את האיסור הנאה, לוקח את הכסף, זורק אותו לים. עברת איסור?
כן.
כמו שאתה, היה לך כסף בעד, זה שבחרת לזרוק אותו להם, זה משהו אומר, גם פה. אתה הפכת את הדבר לשווה כסף, עכשיו אתה בוחר לא לעשות בו שימוש, לא אכלת, אז מה? אבל אתה הפכת, הפקת הנאה, הפכת את הדבר האסור בהנאה למשהו שהוא שווה, למשהו שיש בו שימוש.
אבל אתה צריך להגיד שאסור לחרוך.
מה?
אז היה צריך להגיד שאסור לחרוך, לא שאסור לאכול.
לפי המעם חלמה, לכאורה זה מה שכתוב. עכשיו יכול להיות שהוא יקבל, הוא יגיד שרק מתי שאתה אוכל את זה, החריכה תחשב פעולה של הפקת הנאה, כי תכלס זה לא עובד.
אבל השום שלו אפשר להביא שהוא כמו אמירי.
לכן אני אומר, אני לא חושב ככה, כי הוא אומר, נמצא זה נהנה מהדבר ההוא. הוא מבין שאתה נהנה מהחמץ ההוא, לא אתה נהנה מהדבר של עכשיו.
החמץ ההוא הוקפה,
אבל אתה נהנה מה של עכשיו. הדבר של עכשיו הוא חמץ של אז, אבל הוא אומר לא ככה. אני אומר עוד פעם, זה לא 100% נכון, אבל זה כמעט בטוח, זה פשטות לשונו. אתה נהנה מהחמץ של אז, אתה עושה פעולה של עכשיו שבעצם מהווה הפקת הנאה מהחמץ של אז.
ואם הוא לא אומר, אז אתה אומר, זה גם יפה.
כן, בדיוק, נכון,
לא צריך.
אז
אם עשרת את זה עכשיו, זאת אומרת כשהוא עשה את זה, אז זה לא היה עשו.
מה? לא הבנתי.
אז אם המסקנה היא שעשרת את התחילה, כאילו שתיינה, זאת אומרת, כשהוא עשה את זה, כשהוא חרך את זה,
אז אמרתי, לפי העיקרון של המרם חלאווה, לפי העיקרון של המרם חלאווה, באופן עקרוני, היה מקום גם להגיד שעצם החריכה היא איסור. כמו שלמכור איסור הנאה, להרוויח כסף ולזרוק את הכסף לים, זה גם אסור. אתה לא עושה שימוש בהנאה שיצרת.
מה שאומר, זה מין לופ, כי אתה אסרת את זה, אז עכשיו, אז הוא לא עשה שום דבר.
לא, זה תמיד ככה. ברור, זה תמיד ככה.
זה משהו שאומר.
מה תגיד, תתיר את זה, אז יהיה מותר בהנאה. אז זה היה אפשר להגיד. נכון שבפשט הגמרא לא משמע ככה. כתוב חרכו אסור בהנאה, לא אסור לחרוך. אוקיי? אז מה זה אומר? יכול להיות שמה שזה אומר זה שאני מוכן לראות את פעולת החריכה כהפקת הנאה רק אם בסוף אני אוכל את זה, בפועל. למה? שהרי הדבר הזה לא ראוי לאכילה, הוא יצא מתורת אוכל. אז זה לא נכון שהפכתי את זה לאוכל ששווה משהו, רוב בני אדם לא אוכלים דבר כזה. אם אני עכשיו אבוא ואוכל את זה, אז זה אך שווה. זאת אומרת, אז אני החשבתי את הדבר למשהו משמעותי, ואז זה אומר שהחריכה הייתה פעולה של הפקת הנאה, ולכן צריך את האכילה בפועל כדי לעשות.
יש אכילה, זה דבר אחד, יש גם הנאה, יש כל מיני אפשרויות ליהנות מהדבר הזה, לא על ידי אכילה.
אוקיי.
גם זה אסור.
לא,
תמיד אפשר לעשות.
כן, נכון.
אבל המשנה דברת על אכילה,
זה לא יחשב חמץ. אם אף אחד לא אוכל את זה, זה לא יחשב הנאה מחמץ.
לא, בבחינת
האיסור חריכה. זה כמו השריפה. אני אגיע לה, השריפה הגבורה.
לגבי איסור חריכה. כן. איסור חריכה, אמרת יצא שרק אם הוא יאכל, בגלל שרוב בני אדם לא אוכלים חבוך, אבל אם, אבל יש לו גם ענה אחרת, מזה שזה הופך לחפץ, שהוא מותר בענה אחרת מאכילה.
אז זה מה ששמואל שאל. אז אמרתי, כי ברגע שזה לא ראוי לאכילה, זה כבר כמו נשרוף לגמרי. אלא אם כן אתה תאכל את זה בפועל.
אמרת, גם כיסוי אדם למשל, עדיין זה ענה.
נכון, אבל זה ענה מדבר שהוא לא חמץ. זה משהו אחר. הרי אם זה אפר, זה נשרף לגמרי, אז גם מותר, נכון? למה? אבל כששרפתי את זה והפכתי את זה לאפר, עדיין יצרתי לעצמי אפר לכיסוי אדם. אבל מצוות לבנות ניתנו, אבל פה נדמה לי שזה כן ניסו. אז רק, לזה אני אגיע עוד רגע, לגבי השריפה. תראו רק את הנפקמינה. הריטב"א כותב שאם הוא שורף את החמץ בשעה השישית, שהוא מותר בהנאה ואסור באכילה, אז הוא מותר בהנאה ואסור באכילה. אני טוען שלפי המאירי זה נכון, לפי המהר"ם חלאו זה לא נכון. לפי המהר"ם חלאו מותר גם לאכול.
למה?
כשאתה אוכל את החמץ עכשיו, מה זה אומר? שהחריכה הייתה פעולה של הפקת הנאה. זה איסור הנאה, זה לא איסור אכילה. אם אתה אוכל את זה עכשיו, אתה לא עובר על איסור אכילה, אתה עובר על איסור הנאה. כי האכילה הרי אתה לא אוכל את החמץ, מותר לאכול את זה. אלא מה? החריכה יצרה לך אוכל. אז החריכה הייתה פעולה של הפקת הנאה, אבל הנאה הייתה מותרת בשעה השישית. זה הנפקמינה. את הדין הזה של הריטב"א הוא נפקמינה בין המאירי לבין המהר"ם חלאו. בסדר?
רגע,
המהר"ם חלאו
עכשיו מובן. איך אתה מסביר את ה...
המאירי אומר שהסטטוס מוקפא. זאת אומרת, אם שרפת וחרפת בשעה השישית, הדין שלך על שם אכל עכשיו. המאירי תופס, המאירי תופס שעכשיו כשאתה אוכל את זה, עברת איסור אכילה, לא איסור הנאה. אתה עכשיו אוכל חמץ, רק החמץ בחפצה הוא חמץ של ערב חג, או חמץ של חג עצמו, כן, תלוי על מה אתה מדבר. אוקיי? המהר"ם חלאו לא מדבר על זה. המהר"ם חלאו אומר שאתה, כשאתה אוכל עכשיו, מתברר שהחריכה הייתה פעולה של הפקת הנאה, עברת על איסור הנאה, לא על איסור אכילה. האיסור הנאה לא היה בשעה השישית, אז מה הבעיה?
זה אומר שהמהר"ם לא קורא את האוכלת כמוך.
לא, כן קורא כמוך. הוא מפרק את ההבדל בין שני צירי הזמן, רק ההסבר למה שני צירי הזמן מתנתקים, הוא שונה משני. באותו לא, אותה לוגיקה בדיוק. ההסבר הוא הסבר שונה, אבל הם שניהם עושים את אותו דבר בשביל האוקימטה. האוקימטה צריכה להפריד את הזמן שבו אני עושה את הפעולה מהחמץ שממנו אני נהנה, או שעליו אני עושה את הפעולה. אוקיי, זה שני הניסוחים שלה. אוקיי, עכשיו כמובן נשארת רק השאלה מה קורה עם שריפה גמורה. הרי לפי ההיגיון הזה, זה רק בסוגריים אני רק אומר, לפי ההיגיון הזה, אז שאני שורף לגמרי את החמץ בתוך החג, אז גם אסור היה לי לאכול אותו. נכון? ושהרי כששרפתי את החמץ, אז היא עוד ליהנות ממנו, לא משנה. כי יצרתי מצב...
במערם חלאו.
מה?
אתה מסביר את המערם חלאו.
כן, כן, כן. זאת אומרת, אז יצרתי מצב שבו השריפה, היא הייתה פעולה של הפקת הנאה, אז מה זה משנה שעכשיו זה אפר גמור? הרי השאלה היא לא מה אתה עושה עכשיו, אלא איזה, איך אתה צובע את המעשה של החריכה או של השריפה. נו, אז אם יצרת עכשיו משהו שראוי לשימוש, אז זה אומר שהשריפה הייתה פעולה של הפקת הנאה, למה זה אסור? אז אני חושב שהתשובה צריכה להיות שברגע ששרפת את זה לגמרי זה כבר לא זה.
חפץ אחר,
זה כבר לא זה. זה לא נחשב שאתה עשית פעולה לחפץ, אתה כבר שינית אותו, הוא נעלם ופה יש חפץ אחר. ופנים חדשות באו לכאן, רואים את זה בכמה מקומות בגמרא. לכן כשאתה חורך, אז החפץ הוא עדיין אותו חפץ, הוא כבר לא חמץ, הוא עבר שינוי במאפיינים, הוא כבר לא חמץ, אבל זה עדיין אותו חפץ שהיה אז. האם נחשב אותו חפץ שהיה אז, זה חפץ אחר. לא עשית עליו את האיסור, זה פשוט חפץ אחר.
יש ציר חמץ לא חמש, ויש ציר החפץ לא חפץ. בדיוק. צירים שהם
נכון. ובנוסף יש גם את הציר שמתי האדם עושה את הפעולה. כן, אוקיי? טוב, אז אני רק, פה אני מסיים את העניין הזה של האוקימטות, אני רק
אעיר... כל פעם אתה מפתיע אותי מחדש.
כן?
איך אתה מגיע לדברים האלה? מתי זה קורה?
אני אגיד לך.
אתה יושב ולומד את הדברים שלהם, איך, מה, תן לי את התהליך, מה עובר עליך?
אני אגיד לך.
כשאתה מנסה להבין את הצירים האלה ואת כל הדברים.
זה סוד ששמעתי בשם רב שלום מזלמן פעם, שהמגיד שיעור שלי למד אצלו. רב שלום מזלמן דן איתם באיזה, בכל תורה הוא למד. אז רב שלום מזלמן דן איתם באיזושהי שאלה הלכתית בהלכות שבת. הוא הביא להם איזה ראייה מאיזה אבא אמינה של תוספות בבבא קמא באיזשהו מקום. אז החבר'ה התפעלו של... איך הרב עלה על התוספות הזה כש... מה זה קשור? זה בכלל לא נראה קשור לדיון. אז אמר להם, תראו, אתם באמת חושבים שכשאני עוסק בשאלה בהלכות שבת, אני מעביר בראש את כל השאס עם רשי ועם תוספות? אגב, הוא זכר, כנראה, את הכל. יכול היה לעשות את זה. כן, הוא היה יכול לעשות את זה. אבל זה היה לוקח זמן. זאת אומרת, זה לא מעשית, אתה לא יכול לשלוף את המידע כך. אני, כשאני למדתי את התוספות, כבר חשבתי שזאת ההשלכה. כשלמדתי בבא קמא ולמדתי את התוספות הזה, הבנתי שמאמינא של התוספות הזה אפשר להביא ראיה לשאלה כזאת וכזאת בהלכות שבת. אז עכשיו זה נשאר לי, כשאני מגיע לשאלה הזאת אני כבר זוכר שיש איזה תוספות כזה שמאמינא אפשר להוציא את זה. אני אפילו לא זוכר איך אפשר להוציא את זה, אבל אני יודע שאם אני אחשוב שם זה כבר יצא. תמיד, כשאתה חושב על זה בזמן שבו אתה עוסק בסוגיה, אז עכשיו אתה מחפש דוגמה להוקימתה שתדגים את העיקרון שתתתי לכם כאן. זה לא שעכשיו חשבתי על כל הסוגיות בשעס ואמרתי, או, זו דוגמה נהדרת. כשלמדתי את הסוגיה, אמרתי עצמי, איזה מין הוקימתה זאת? זאת הוקימתה לא הגיונית. מה זה חרחור קודם הזמן, ומה זה הפשיטה השני, כל מה ששאלתי קודם. אז אני אומר, כשאתה חושב על זה בריל טיים, אז אתה בסוגיה, אתה שואל את עצמך, אוקיי, אז מה זה בא לחדש? מה העיקרון שבאו להגיד פה? טוב. הקערה בשולי הסוגיה הזאת, היא כבר לא קשורה לנושא האוקימתות, בשולי הסוגיה הזאת, הרמב״ם, זה על פיצול צירי זמן, הרמב״ם בשורש השלישי, כותב כך, בשורש השלישי שאין ראוי למנות מצוות שאין נוהגות לדורות. כן, הוא דן שם אם למנות או לא למנות את המצוות, אז בשורש השלישי הוא אומר, מצוות שנהגו רק לזמנן, שהם לא לדורות, לא מונים אותם. דק יומרם תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני, מורה על היות זה המספר ומספר מצוות הנוהגות לדורות. כי מצוות שאינן נוהגות לדורות, אין קשר להן בסיני, אין שנאמרו בסיני או בזולתו. וכבר טעה גם כן זולתנו בשורש הזה, זה בהג, הוא תמיד יוצא נגד בהג פה, הוא מנע בעבור שהצר לו היכולת, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש. הוא מנע לא יעבוד עוד בלווים אחרי גיל 50. זאת אומרת, כל מיני איסורים שנהגו רק במדבר, ובהג הכניס אותם למניין המצוות. וזה מצוות לזמנן, הן לא קשורות לעניין. אז על זה שואלים עליו, יש בספר מעשה ניסים, זה חילופי איגרות בין רבי דניאל הבבלי לרבי אברהם בן הרמב״ם. רבי דניאל הבבלי שאל קושיות, כל מיני קושיות על הרמב״ם, ורבי אברהם בן הרמב״ם ענה לו. הוא שאל אותו, אז מה קורה עם מחיית שבעה עממים למשל? מחיית שבעה עממים או מלחמת עמלק זה כבר לא רלוונטי היום, אז למה זה נמנע במניין המצוות? אז הרמב״ם עצמו הרגיש בקושי הזה במצוות עשה קוף פי זין, היא שציוונו להרוג שבעה עממים ולאבדם, שהם היו שורש עבודה זרה ויסודה הראשון, והוא אמרו יתעלה אחריהם תחרימהם. ובאר לנו בהרבה כתובים שסיבת זה כדי שלא נלמד מכפירתם. והנה באו כתובים רבים שם, על זה דיברתי פעם על אבני נזר הזה, זוכרים? עם המצפת עשה שהזמן גרמה, זוכרים עם הסתירה בחינוך, מי שהזכרתי זה עוד בדיחה כזאת. הוא כותב איזה ברצינות, אבל בין איזה בדיחה. זאת אומרת, יש סתירה בחינוך לגבי חיוב נשים. במלחמת עמלק נשים חייבות, ובמחיית שבעה, סליחה, במחיית שבעה עממים נשים, הוא לא מוציא את הנשים, ובמחיית עמלק הוא כותב שאין דרכה של אישה, זאת אומרת, אישה פתורה ממלחמת עמלק. אז שואל למה, אבני נזר כותב, הוא כותב את זה ברצינות. הוא אומר ככה, אם את המצוות מחיית שבעה עממים עושים כדי שלא נבקש בדרכיהם, שלא יכשילו אותנו, נכון, בעבודה זרה. אז הוא אומר, אז אם יש לי מישהו משבעה עממים שאני רואה אותו בשבת, מותר לי להרוג אותו? אומר, כן, זה מצוות, זה מלאכה שנצחה לגופה. זאת אומרת, אתה הורג אותו כדי שלא יכשיל אותך באיסור, אתה לא הורג אותו כדי להרוג אותו. זה כמו צד נחש, שלושה דברים העושה אותם פטור, זה פטור אבל אסור, אבל שלושה דברים, הפטור הוא פטור ומותר. אחד מהם זה צד נחש. מי שצד נחש כדי שלא יזיק אותו, זה מלאכה שנצחה לגופה. מותר לעשות את זה בשבת. שאלה אם זה מבחינת הסכנה או לא, זה מחלוקת ראשונים. אבל הוא תעשה את זה בשבת. למה? כי זה מלאכה שיצרה לגופה. אתה לא צריך את זה שהוא ימות. אתה לא הורג אותו כדי שהוא ימות. אתה הורג אותו כדי שהוא לא יקיש אותך. אז גם פה, אותו דבר. אתה הורג אותם כדי שלא יכשילו אותך. לא מזה המצווה להרוג אותם. אז את זה עושים גם בשבת. אז אם עושים את זה גם בשבת, אז המצווה הזאת חלה כל שבעת הימים. אז היא לא זמן גרמה, אז גם נשים חייבות. אבל במחיית המלאק, אתה הורג אותם כי יש מצווה להרוג אותם, לא כי הם מכשילים אותך. אז זה אסור לעשות בשבת, כי זה לא מלאכה שנצחה לגופה. אז רק שישה ימים, אז זה מצוות עשה שזמן, אז נשים פטורות, לכן מצוות... והוא כותב את זה ברצינות, והפלפולים האלה של הפולנים, אתם לא יכולים לדעת איפה הם מגיעים, זה לא יאומן כי סופר. בכל אופן, אז הרמב״ם אומר, כן, שיסוד הדברים האלה... שסיבת זה כדי שלא נלמד מכפירתם, כי זה מה שהרמב״ם אומר, שסיבת זה מחה שנצירה לגופה, שסיבת ההריגה זה כדי שלא נלמד מהם. ואז הוא אומר, ואולי יחשוב חושב כי זו מצווה שאינה נוהגת לדורות אחר ששבעה עממים כבר עבדו. הוא עצמו שואל את השאלה הזאת. בסדר? אז למה את שבעה עממים אני מונה את המצווה הזאת? זאת מצווה שלא נוהגת לדורות. וזה אמנם יחשוב אותו מי שלא הבין עניין נוהג לדורות ואינו נוהג לדורות. מי ששואל את השאלה הזאת לא הבין מה שאמרתי בשורש השלישי, אומר הרמב״ם. וזה, כי הציווי שנגמר בהגיע תכליתו, מבלתי שיהיה זה תלוי בזמן ידוע, לא יאמר בו אינו נוהג לדורות. אבל הוא נוהג בכל דור שימצא בו אפשרות הדבר ההוא. התחשוב כשיאבד השם יתעלה זרע המלאק לגמרי ויחריתהו עד אחריתו. כמו שיהיה במהרה בימינו, כמו שהבטיחנו יתעלה. לא יודע מה הוא מדבר, זה כבר היה, אבל הוא חושב שעוד המלאק מסתובב פה, אני לא יודע. כי מכו עם חיית זכר המלאק, הנאמר אז שאומרו יתעלה, תמחר את זכר המלאק, אינו נוהג לדורות. מה אתה תגיד שתמחר את זכר המלאק אחרי שגמרנו את העבודה, מכינו את כולם. אז נגיד עכשיו זה לא נוהג לדורות, זה שטות. זה לא יאמר. הוא נוהג בכל דור ודור, כל זמן שנמצא מזרע המלאק, מצווה לאחריתו. וכן להרוג שבעה עממים ולאבדם, ציווי נצטווינו בו והוא מלחמת מצווה. ואנו מצווים לחטט אחריהם ולרודפם בכל דור ודור, עד שיכלו, ולא יישאר מהם איש. וכן עשינו. עד אשר תמו ונחרטו על ידי דוד, ונתפזרו הנשארים ונתערבו בין האומות, עד שלא נשאר להם שם. ולא בעבור שנחרטו, תהיה המצווה שנצטווינו בעלי הרגם, אינה נוהגת לדורות.
זה לא תלוי בזמן.
זה לא תלוי בזמן, המצווה היא תמיד להרוג אותם. אלא מה? קמנו את העבודה. אני, כשאני מדבר על מצוות שלא נוהגות לדורות, אלה מצוות שבמהותן,
ניתנו לזמן מסוים.
מה שקובע שם זה הזמן. המצרים,
הוא
עושה לך נחש שרף, או צנצנת המן, או כל מיני דברים כאלה. דברים שמשה הצטבר במדבר לאותו רגע. אז אלה מצוות שבמהותן שייכות רק לזמן מסוים. אבל מצוות להרוג את המלאק, או לאבד את שבעה עממים, הם מצוות כל פעם שיש מישהו כזה, תהרוג אותו. רק מה לעשות, גמרנו את העבודה. בסדר, זה לא נקרא מצוות שתלויות בזמן. בעצם, הטענה שלו היא... שהטענה שלו היא בעצם שעוד פעם זה דומה קצת לאוקינטה שדיברתי עליו הגמרא. זה שני צירי זמן. יש ציר זמן אחד שבו אתה שואל את עצמך מתי אני חייב, ויש ציר זמן אחר ששואל מתי יש חפצה שעליו אני חייב את המצווה. אז אם גמרתי את העבודה אז החפצה כבר לא קיים, הוא חפצה של אז. אני עוד חייב. רק שפה זה כמובן הפוך, כי בגמרא זה הולך לפי הזמן של החפצה. זה מה שקובע אם יש או אין איסור. ההשלכה היא שזה צריך להיות בפסח שלי, כי אחרת אין איזה נפקא מינה, אם יש איזה איסור או לא. אבל שם הרמב״ם אומר, אני מונה לדורות רק דבר שהוא בחפצה של האדם. כשהאדם עצמו חייב בזה לדורות, אני מונה את זה. לא אכפת לי שהחפצה עצמו כבר לא קיים. הוא שייך לזמן עבר, הוא כבר מת. זה לא משנה, אני עדיין מחויב. רק אין החיטים צריך לממש את זה, כי זה כבר נגמר. אז זה, פה זאת אותה חלוקה, רק לוקחים את הצד השני. לעניין מעניין המצוות, מה שחשוב זה דווקא ציר הזמן שלי. לעניין איסור חמץ, מה שחשוב זה ציר הזמן של החפץ.